ובשעה טובה ומוצלחת אנחנו מתחילים פרק ט"ז, אפילו שאולי קראנו קצת את ההתחלה. פרק ט"ז בא, יש לו בשורה מיוחדת. הוא, אחרי שהגדרנו שעניינו של הבינוני הוא לפתח בעצמו מוטיבציה לעבודת השם, לגלות בעצמו כוחות, כי עבודה משמעותה השינוי, ושינוי מצריך כוח. סיכמנו בפרק הקודם שעבודת השם דורשת כוחות עצומים כדי להשתנות. מאיפה לוקחים את הכוחות האלה? הכוחות האלה באים על ידי שהאדם מגביר את האור של הנפש האלוקית שלו על ידי התבוננות בגדולת השם. ואם במעבר אחד נחזור קצת למה שלמדנו בפרקים הקודמים, בפרק ה', אתם זוכרים שהוא סיפר לנו, אדמור הזקן, שהתורה היא מזון לנפש. לכו לחמו בלחמי, תורתך בתוך מאי. מה זה אומר שהתורה היא מזון לנפש? כמו שאדם לוקח חטיפה פיסה פרוסת לחם. ואוכל את הפרוסת לחם הזאת, ועכשיו הגוף שלו מעכל את הלחם הזה, והלחם נעשה דם ובשר כבשרו, ועל ידי זה הוא יכול להחזיק שלא תפרח נפשו ממנו. התורה היא המזון לנפש. אז א', זה מחייב אותנו ללמוד תורה כמו שצריך. להתייגע בלימוד התורה, לפחות כמו שהגוף מתייגע לעכל את המזון שנכנס לתוכו. כמו שאדם רעב לא יהיה שבע מלהריח ריח של אוכל טוב, או מלראות אוכל טוב, הגם שזה גורם סוג של תענוג לאנשים שזה מעניין אותם. אבל את הרעב זה לא מסביע. אז תחשוב על מישהו שבא לאיזה שיעור, לאיזה הרצאה, הוא נהנה נאה עצומה, שיעור ממש נפלא, שפתיים משק. זה הולך הביתה, אז זה כמו מישהו שבא למסעדה, הריח את הריח, התפעל מהצבעים, מהמרקמים, מהעיצוב, מההגשה, מהאווירה, והלך הביתה. אז נכון, זה לא עלה לו כסף, אבל גם שבע הוא לא נהיה.
שיעור מקיים את
המצווה,
יש מצווה של לימוד תורה.
יש מצווה, וכן, ושומע כי עונה, אם לא התייגעת, לא עיקלת. אם לא עיקלת, חזרת הביתה רעב. חד משמעית. ומי שלא ברור לו העניין הזה, והאמת שצפיתי התנגדות, כי זה נורא כיף לשבת בשיעור, לפעק ולשמוע וללכת הביתה בהרגשה טובה שהייתי בשיעור ועשיתי וי, אז אני רוצה לרענן את זיכרונכם בפירוש המעניין שמפרש אדמור הזקן בליקוטי תורה בפרשת התוכחה, את הפסוק ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד. וכדרכו שהוא רוצה להסביר לנו שהפסוק הזה הוא ברכה נשגבה, אז הוא אומר לנו ככה, ש10 נשים אלו הן 10 כוחות הנפש. לחמכם זה הלחם של התורה, זה חיטה, זה החפבית אותיות, ועוד ה' מוצאות הפה. ולכו לחמו בלחמי, זו מלחמתה של תורה, ותורתך בתוך מאי, התורה זה הלחם. את הלחם צריך לאפות. אם לא אופים את הלחם, אומר שם אדמור הזקן, זה יכול רק לעשות כאב בטן. ואולי יותר מזה. אתה צריך את הבצק הזה, שהוא הלחם. לא. עד שלא אפית אותו, הוא לא לחם. גם לא מברכים עליו המויצי. מברכים עליו שהכל נהיה בדברו, אם בכלל. לא אוכלים בצק.
הרב, הוא בעצם אופה את הלחם. הוא לך לחם ממוכן, הוא לא מלך בצק, לא? אתה ככה מבין?
זה יפה. ניסיון ההיחלצות הזה יפה. אבל, כן, גם אם אופים לך את הלחם, ומגישים לך אותו, ואתה לא לוקח ולועס אותו ומעכל אותו, לא עשינו שום דבר. שום דבר. התורה זה כמו לחם. זה לא מספיק לשמוע הרצאות. אתה יודע מה? זה גם לא מספיק לקרוא. צריך להתייגע, צריך לעמול על התורה, עמלה של תורה. אם אתה לא מתייגע על התורה, זה לא מספיק. יותר מזה אומר אדמור הזקן, את הלחם הזה של התורה, כדי שהוא אכן יהיה לחם, אתה צריך לאפות אותו. זה לא סתם, אתה יודע, להפשיר אותו. זה לא סתם לחמם אותו. צריך לאפות אותו. ואיך אופים אותו? בתנור אחד, על ידי ההתבוננות, באחדות השם. זה לא מספיק ללמוד תורה, וזה לא מספיק להריח את הריח הנפלא שיש במאפייה. צריך לאכול לחם אפוי. זהו, זה העבודה. אז אם נחזור רגע לענייננו, אנחנו מדברים פה הרבה מעבר ללחם. אם עד עכשיו דיברנו על הלחם, כאן כשאנחנו מדברים על ההתבוננות בגדולת השם, אנחנו לא מדברים על הלחם. אנחנו מדברים על היין. אנחנו מדברים על השמן. זה משהו אחר לגמרי. זה לא רק לחם שזה צורך קיומי, וגם הוא צריך לאפות אותו. וגם הוא צריך ללעוס ולעכל. אנחנו מדברים על היין, שנכנס יין יצא סוד. אנחנו מדברים על השמן הזה שנותן טעם לכל דבר, ומפעפע בכל דבר, ומדשן עצם. זה אנחנו מדברים. פנימיות התורה, הגילוי של פנימיות התורה, זה משהו אחר לגמרי. זה הרבה מעבר לבסיס של עצם קיום, הקיום של האדם. יין ושמן זה כבר, איך נגיד, סוג של מותרות. וכשאנחנו רוצים באמת לחיות, לא רק לצאת מגדר של מצב של פיקוח נפש בנפש שלנו, ואנחנו מזינים את הנפש שלנו בתורה, אנחנו חייבים להזין את הנפש שלנו גם בפנימיות התורה, ביין ועוד למעלה מזה בשמן, כדי שבאמת הנפש שלנו תהיה בשמחה, כדי שהיא תהיה בחיות, תהיה בהתרוממות הרוח, זה משהו אחר. אז אנחנו מדברים כאן על זה שהבינוני צריך לפתח ולעורר ולגלות בעצמו כוחות נפש עצומים כדי להשתנות, כדי להיות עובד אלוקים, כמו שלמדנו בפרק הקודם, שכדי לעבוד, להיות עובד המשמעות, להשקיע כוחות כל כך גדולים עד שאתה באמת יכול לשנות הרגלים, להשתנות בעצמך. מאיפה לוקחים את הכוח הזה? מההתבוננות באותם היין והשמן של התורה, בפנימיות התורה. וזה מה שאדמור הזקן אומר על המשנה באבות, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, אם תהפוך ותתעמק כראוי בנגלה של התורה, אתה תראה שהכל נמצא בה. אז למה צריך לחפש ללמוד פנימיות התורה? כי מללמוד נגלה לבד, אתה יכול להיות סיבוב לבע. אתה יכול להזדקן ולהתבלות ולא יצא ממך שום דבר. ועוד יותר גרוע מזה יכול להיות שהוא מינה לא תזוע. זה לא ייתן לך את הכוח לזוז מאיפה שאתה נמצא, להתעלות באמת, להשתנות. יכול להיות בעל נגלה גדול ו... אשר לא עבדו, כמו שלמדנו בפרק הקודם. אז עם התובנה הכבדה הזאת, שהבינוני צריך מלחמה עצומה עם הנפש הבעמית שלו, לא רק אם יש לו יצר הרע שגורר אותו למחוזות בלתי רצויים, ואולי אפילו אסורים, אלא אפילו אם הנפש הבעמית שלו גם היא בטבע של רגיעה ואין לו שום תאוות, גם אז הוא צריך להשקיע עבודה ועמל חזק ועצום כדי באמת להשתנות ולהתעלות ולהתקדם ולא לדרוך במקום. מאיפה לוקחים את זה? מההתבוננות בגדולת השם. מוסיף הערה אלוקית בנפש שלו כדי לקבל את הכוחות האלה. יבוא פלוני אלמוני ויטען, אני לא יכול. לא יכול. אני לא כזה משכיל גדול בחוכמה אלוקית. אני יושב ולומד שיעורים בפנימיות התורה, אני מנמנם. אני לא ממש, בכלל הלכה אני יכול להצליח איכשהו לשרוד. אבל פנימיות התורה, דברים כאלה עמוקים, אני לא כלי לזה. יש אולי כאלה שהטענה הזאת צודקת אצלם. מה הם יעשו? הם לא יכולים להיות בינונים על פיטניה? חמור גרוע מזה, הם לא יכולים להיות עובדי אלוקים? הרי אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. מי אני? מה אני בלי לעבוד את השם? למה אני פה? לא חבל על הזמן? פרק ט"ז. וזה כלל גדול בעבודת השם לבינונים. העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי על ידי אור השם, המאיר לנפש האלוקית שבמוחו. סליחה, לשלוט על הלב כשמתבונן במוחו בגדולת אינסוף ברוך הוא. להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו, להיות סור מרע דאורייתא או דרבנן, ואפילו איסור קל של דבריהם חס ושלום. ואהבת השם בליבו, בחלל הימני, בחשיקה וחפיצה, לדבקה בו בקיום המצוות, דאורייתא או דרבנן, ותלמוד תורה שכנגד כולם. אז זה הכלל גדול בעבודת השם לבינונים, את הכוח הזה שצריך בשביל לעבוד את השם, יש לנו כתובת מאיכן לוקחים את הכוח הזה. יבוא פלוני אלמוני ויגיד, סליחה רבותיי, אני קצת מוגבל בכישרונות שלי, לא מסוגל. אני לא יכול להיות חבדניק, אני לא יכול להיות בינוני של טניה. בוא נראה מה עונה לו אדמור הזקן. ויתר על כן, צריך לידע כלל גדול בעבודה על הבינונים, שגם אם אין יד שכלו ורוח בינתו משגת להוליד אהבת השם בהתגלות ליבו, מוגבל אמרנו, שיהיה ליבו בוער כרשפי אש וחפץ בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלב לדבקה בו. עכשיו במאמר המוסגר, אנחנו מדברים כרגע על מישהו שלא יכול. לא מרגישים איך שהרבי כאן קצת נראה כאילו קצת קצת כמו לעג לרש, תסלחו לי. תראו איך הוא קודם כשהוא אמר קודם, הוא אומר אור השם המאיר לנפש האלוקית, לשלוט על הלב, להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם, ובזה הוא סיים את העניין. וזה היה למי שכן יכול. תסתכלו בתחילת הפרק. כלל גדול בעבודת השם לבינונים, העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע שבחלל השמאלי על ידי אור השם המאיר לנפש האלוקית שבמוחו, יפה, לשלוט על הלב כשמתבונן במוחו, בגדולת אינסוף ברוך הוא, להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם, זהו, וגמרנו. ואחרי זה, ואהבת השם בליבו בחלל הימני, חשיקה וחפיצה, נגמר. לא יותר מזה. כשהוא מדבר אל מי שלא יכול, תראו באיזה צבעים הוא צובע את זה. להוליד אהבת השם בהתגלות ליבו, שיהיה ליבו בוער כרשפי אש, וחפץ בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלב לדבקה. למה? למה הוא כל כך מייפה כשהוא פונה למישהו שלא יכול? שנים רבות התקשיתי עם התעלומה הזאת, שהרי לכאורה לעג לרש זה איסור ממש. עד שמצאתי שיחה מאוד מעניינת של הרבי בקונטרס שיצא, לא זוכר, אולי בתפשינון זה יצא, שבע תורות שאמר מורנו הבעל שם טוב בגן עדן, הם ביאורים מכבוד קדושת אדמור שליטה. כך היה נקרא הקונטרס. לא זוכר, מה היה כתוב? מלך המשיח או לא, אבל לא. ככה היה השם. שבע תורות שאמר, עכשיו זה נתפס היום עוד פעם מחדש בהוספות למהדורה החדשה של הכתר שם טוב. כמה שפות בלתי רצויות יש שם, אבל יש שם גם כמה שפות רצויות. לענייננו, מה מסופר שם? מסופר שם הסיפור הידוע, חי אלול תפריש נון ב', הרבי הרשע ב... או עושה איזשהו עניין של מסירות נפש, ואביו מתגלה אליו הרבי מהר"ש, מתגלה אליו מן השמיים, ואומר לו שהקדוש ברוך הוא לא נשאר בעל חוב, והחליטו לתת לך שכר. ואני פעלתי שכיוון שהשבת זה יום הולדת של הבעל שם טוב, חי אלול, אז הבעל שם טוב יהיה הבעל דרשן ב- 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 בישיבה של מעלה, ופעלתי שירשו לי להביא אותך איתי כאורח, להתארח שבת בגן עדן. וכך היה, ובשמחת תורה שאחרי זה, נון גימל, תו ריש נון גימל, בשמחת תורה הרב הרשב חיכה שכולם כבר היו בגילופין ועייפים מהריקודים ולא בדיוק עירניים למה שהוא אומר, ובהתוועדות הוא סיפר את הסיפור הזה וגם חזר על התורות שהוא שמע מהבעל שם טוב שם. שבע תורות אמר הבעל שם טוב באותה שבת בגן עדן. אף אחד מהחסידים לא שמע, אבל אחד שמע, זה הרבי הקודם. הוא חיכה עם זה הרבה מאוד שנים, ובצדיק זין אני חושב, תפריש צדיק זין אם אני לא טועה, באותה סיטואציה, בשמחת תורה, כשכבר כולם הפוכים לגמרי, סיפר את הסיפור והרבי שמע. והרבי כבר לא מסתיר שום דבר, והרבי הכניס את הסיפור בקיצור נמרץ בלוח היום יום בחי אלול, וגם את התמצית של התורות, והייתה תקופה שהרבי היה מזכיר את התורות האלה, את השבע התורות האלה בהתוועדויות של השבת, ומבאר כל פעם קטע. אחר כך ליקטו את זה ועשו מזה קונטרס כזה, שבע התורות שאמר מורנו הבעל שם טוב בגן עדן, הם ביאורים מקודשת אדמו"ר שליט"א. אז יש שם קטע, היה לי פעם שיעור באיזה מקום, שיעור לנשים דווקא, והם... בין היתר למדנו גם את הקונטרס הזה, ואז מצאתי תשובה לשאלה שלי. ששם הרבי מתייחס לנקודה מעניינת שהרבי הרשב מספר ששתי התורות הראשונות שנאמרו לפני קבלת שבת ובין קבלת שבת לערבית, נדמה לי זה היה הסדר, שתי התורות האלה נאמרו בהקהל, בנוכחות כל תלמידי הבעל שם טוב, ותלמידי תלמידיהם והחסידים שלהם ואנשים. ואת החמש האחרות לא. חמש האחרות אנשים לא זכו לשמוע. אז אחרי ביאור ארוך במה זה, מה המשמעות של נשים בגן עדן, האם יש הבדל בנשמה בין גברים ונשים, והוא מביא מהזוהר כל מיני דברים מעניינים, אבל הוא מגיע סוף סוף לקטע הזה ושואל את השאלה המתבקשת, וכי זה לא לעג לרש לספר שרק את השתיים הראשונות מתוך החמש אמרו גם אנשים? והרב מבאר את זה בביאור נפלא ביותר, והוא אומר שהנה חינם, זה עשוי לגרום להם צער, אבל הצער הזה גורם השתוקקות מאוד גדולה, וההשתוקקות הופכת אותך להיות כלי. אז אמנם זה צער לפי שעה, אבל יש לזה מטרה גדולה ביותר, שעל ידי שבאמת יצטערו והשתוקקו מאוד לעניין, על ידי זה באמת יזכו לקבל אותו. אז לכאורה אפשר גם כאן לתרץ ככה, שבאמת אדמור הזקן בדרך כלל מדבר בסגנון, איך נקרא לזה, אינפורמטיבי, עובדתי. כאן כשהוא פונה לאותו אחד שמילדותו המוקדמת כבר הסבירו לו שתשמע, גאון גדול לא יצא ממך, העיקר שתהיה יהודי טוב, וניסו להחליק לו את כל המאמורות בדרכו, והנה אדמור הזקן פה ממש תוקע אותו, מעמיד אותו בפני עובדה בצורה הכי חותכת והכי לא נעימה. תראה, זה אתה ואתה, אין יד שכלו ורוח בינתו, ומה אתה לא משיג? פתאום הוא מזכיר לו את כל מה שהוא לא יכול להשיג ומראה את זה כל כך, למה? כי זה שאתה לא משיג וזה שאתה לא יכול, זה כי זה מצבך בהווה. אבל כמו שאמר אדמור האמצעי לרבי קותיאל מלפלי, אם תרצה תוכל. אז זה תרגיל בפיתוח הרצון. אולי הוא תרגיל קצת, כמו כל מתיחות, כמו כל אימון, הוא קצת כואב, הוא קצת לוחץ, אבל זה שווה. זה היה הערת אגב. אבל אם נחזור לענייננו, אומר הרבי, יש פה מישהו שכרגע מצבו, הוא ידבר על שתי דרגות באותם האנשים האלה שהיכולת שלהם היא קצת מוגבלת, הוא ידבר על זה בשתי רמות שונות, בשתי דרגות שונות. ברמה הראשונה, שאין יד שכלו ורוח בינתו משגת להוליד אהבת השם בהתגלות ליבו, שיהיה ליבו בוער כרשפי אש וחפץ בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלב לדובקה בו, זה הוא לא יכול. מה כן? רק האהבה מסותרת במוחו ותעלומות ליבו. מסותרת במוחו ותעלומות ליבו. מסותרת במוחו זה דבר שאנחנו יכולים, כן? יש דבר שהוא ברור לי שזה כך, אבל אני לא יכול להסביר את זה. לא יכול לפרש את זה. לא יכול להעביר את זה למישהו אחר. אבל אצלי זה חקוק, כמו מין אקסיומה כזאת. ברור לי שזה ככה, אין לי כלים איך להסביר את זה. אני הרבה פחות מתרגש מכזה דבר, הרבה פחות מתפעל, אבל זה קיים. תעלומות ליבו זה משהו קצת יותר מסתורי כזה. יש, מדברים על הלב הרי, יש פה רגש. אבל הרגש הוא רגש סתום. רגש בלי שום הסבר. ומטבע הדברים הרגש הזה הוא הרבה פחות חזק. מרגיש שזה משהו. מה זה המשהו הזה? כבר דיברנו על האהבה המסותרת. האהבה המסותרת היא יסוד שמוטבע בנפשו של כל יהודי. האהבה המסותרת נובעת, בכלל, חסידות מסבירה שאהבה, השורש של המילה אהבה, זה אהבה. דהיינו, רצה מאוד. מה אנחנו רוצים מאוד? מה שחסר לנו. מה אנחנו רוצים מאוד? את מה שחסר לנו. מה חסר לנו? לנפש האלוקית חסר הדבקות שלה בשורשה ומקורה. הנפש האלוקית חלק אלוקה ממעל ממש. ירדה כאן למטה באופן שהיא לא מרגישה את המקור שלה, אבל משהו בא. לא כל אחד משיג. יש כאלה שבאמת מרגישים ממש את ההשתייכות והשייכות שלהם, חלק אלוקה ממעל ממש, למדו פרק ב' בתניה, הם בדיוק על זה מדברים. ויש כאלה שלא. אבל משהו עמום כזה, כן מנסר בתוכם. וזה באמת קיים בכל יהודי. יותר גלוי, פחות גלוי, אבל זה קיים בכל יהודי. יהודים הם אנשים קצת חסרי מנוחה. למה הם חסרי מנוחה? כי יש בהם איזושהי השתוקקות. יש כאלה שיודעים לתת לה מילים ולבושים והסברים ולהגיד, אני משתוקק לגילוי אלוקות. כמו שאמר אדמור הזקן על חסידים. הוא אמר, מי נהיה חסיד? מי? נולדים הרבה אנשים בעולם. הרבה יהודים נולדים בעולם. לא כולם נהיים חסידים. למה? מי הם אלה? מה המאפיין של אלה שנהיים חסידים? אמר אדמור הזקן, חסידים זה כאלה שהיו בגיהנום קודם. עשו איתם חסד ונתנו להם לרדת לעולם הזה שוב. אז כמו כל מי שעבר איזושהי טראומה, כן, מישהו מכיר כאלה אנשים שעברו מלחמות, אז אנשים שכשהם שומעים כמו עכשיו, שמענו איזה הליקופטר, אז הם ישר מחפשים איפה להתחבא. וכשהם עושים קנייה במכולת, הם קונים קצת יותר ומחביאים ש... יש להם איזה מוזרות קלה. זה סוג של טראומה שמשאירה רושם. גם נשמות כאלה שהיו בגיהנום, שעניינו של הגיהנום זה שאין שם גילוי אלוקות, וזה מה שהכי רוצים, האיסורים של הגיהנום שחז"ל מספרים עליהם זה משל כדי להמחיש לנו את המשמעות של הגעגועים לגילוי אלוקות. הרי לא מדובר שם לא על אש ולא על שלג כפשוטו וכל יתר המשלים האחרים שיש בחז"ל, אלא זה משלים שנועדו להמחיש את עוצם ההרגשה של הנשמה על הריחוק שלה מאלוקות. כשלנשמה כזאת, אחרי שכבר הרגישה טוב טוב כמה חסר לאלוקות, נותנים לה צ'אנס, נותנים לה סיכוי והזדמנות לרדת שוב לעולם הזה, אז היא באה עם שריטה כזאת, כמו שקוראים לזה היום. איזשהו סוג של בעייתיות. מה הבעיה שלו? הוא מחפש רק אלוקות. תן לו אלוקות, שום דבר אחר לא מעניין אותו. לא כבוד, לא כסף, לא הצלחה. אתם יודעים, אפילו לא להיות גדול בלימוד התורה בניגלה. מה מעניין אותו? גילוי אלוקות. איפה שיש גילוי אלוקות, הוא הולך עם כל הכוחות. זהו, זה המאפיין של חסידים. בואו זה כן הסביר למה. למה? כי הם באו ממקום שהיה חסר את זה. אבל כל יהודי בעצם בא מלמעלה, וכל יהודי יש לו נפש שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, וכל יהודי הנשמה שלו מרגישה שהיא מנותקת משורשה, ועצם הניתוק הזה מייצר בה געגועים. כמו שהוא הסביר אדמור הזה, כן, מדוע מי שעושה תשובה מאהבה הזדונות נעשים לו לזכויות, כי דיברנו על הטבע של האהבה שהגעגועים מלבים את אש האהבה. הקדוש ברוך הוא יצר בנו אהבת השם מעצם זה שהוא הוריד את הנשמות שלנו למטה. וזה מה שנקרא אהבה מסותרת, וזה קיים בטבע של כל יהודי, נדבר על זאת באריכות בפרקים הבאים, גם בפרק שלנו. אז אנחנו אולי נעצור כאן. אנחנו מדברים כרגע שאותו אדם שאנחנו אומרים שאין יד שכלו ורוח בינתו משגת, וזאת בדרגה הטובה, הגבוהה יותר מבין השתיים של אלה שלא יכולים, אז אהבה מסותרת במוחו ותעלומות ליבו, הוא יכול קצת להבין גדולת השם, אבל להגיע להתלהבות מזה, עדיין לא. שוני. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.